התחלנו פעם קודמת את פרק ד' עוד החלק א', מצבו של האדם בעולם הזה והדרכים שלפניו בדרך פרט. ובהתחלה הוא מקדים שם הרמח"ל שיש שני עניינים במצב של האדם בעולם הזה. אחד מצד האדם עצמו, המורכבות שבו, שזה מה שעסקנו, אפשר להגיד, גם בפרק ג', שהאדם מורכב מנשמה ומגוף, ושיש ביניהם מאבק בעקבות חטא אדם הראשון, ולכן הגוף הוא חשוך, והנשמה נמצאת בתוך הגוף החשוך הזה, זאת אומרת, הגוף הוא מרגיש בעולם הזה בבית. והנשמה היא פה בתוך מקום חשוך שצריכה להיאבק ולנסות להעיר, שגם אם היא תצליח להעיר, ההערה הזאת לא תבוא לידי ביטוי במשהו שהוא מורגש בגוף. למה אנחנו מרגישים בגוף מהנשמה? רק את החיות ואת המחשבה. אבל גם כשאדם מצליח כן שהנשמה תעיר, אין לזה ביטוי ממשי בגוף. אז זה היה עניין אחד. עכשיו הגענו לעניין השני, שזה המקום אשר האדם מושם בו. שזה העולם כמובן. אז אנחנו בסעיף ג', פרק ד' בסעיף ג'. והמקום אשר הוא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוך. וכל הנמצאים שבו חומריים, והעסק של אדם בו ובמלואו, ובעולמו, אי אפשר שיהיה אלא עסק חומרי וגופני, כיוון שכולם חומריים וגופניים. אנחנו רואים שגם העולם, גם הוא נגד האדם, לכאורה, כן? אחרי חטא האדם הראשון. למרות שאמרנו, תכלית בריאת האדם למדנו, זה היה בריאת העולם, הייתה כדי להציב לאדם, מאזן כזה של 50-50 של טוב ורע שיוכל לבחור, נכון? אז בעצם תכלית בריאת העולם הייתה כדי שאדם יוכל להגיע להטבה, לזכות בהטבה, לזכות בדבקות לקדוש ברוך הוא. רואים פה שאחרי חטא אדם הראשון הדברים לכאורה מתהפכים, העולם לכאורה, אני אומר כי אנחנו כבר נראה שזה לא מחויב, אבל בפשטות במצב הטבעי העולם גם הוא פועל במידה מסוימת מקשה על האדם להגיע להטבה. ההפך ממה שהייתה תכליתו. ברו אותו כדי שאדם על ידו יוכל להגיע להטבה, ואחרי החטא הוא הופך להיות עולם שגם הוא יותר חומרי, וגם הוא מקשה על הנשמה לבוא ולידי ביטוי, ומקשה לאדם להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא. אז נקרא כמו, שוב, המקום אשר הוא בתוכו, גם הוא חומרי וחשוך. כמו הגוף הוא חומרי וחשוך, גם העולם הוא חומרי וחשוך בעקבות החטא. וכל הנמצאים שבו חומריים, והעסק של האדם בו ובמלואו אי אפשר שיהיה אלא עסק חומרי וגופני, כיוון שכולם חומריים וגופניים, ותכונתו של האדם עצמו והרכבת חלקיו מכריחים לו העסק הזה. כי האדם נמצא בתוך גוף, לכן הוא חייב להתעסק בעניינים החומריים הגופניים. למה? כי אי אפשר לו מבלי אכילה ושתייה, ושאר כל עניינים הטבעיים. ואי אפשר לו מבליון וקניין שיוכל להשיג צרכיו אלה. לכן האדם מחויב, בגלל שהוא נמצא בתוך גוף, מחויב להתעסק בעניינים האלה של העולם, באכילה, בשתייה, בעבודה, כדי שיהיה לו כסף שיוכל להשיג את האכילה והשתייה וכל צרכיו הטבעיים. אז הוא מחויב, כן, האדם כאילו מתחיל כבר במינוס. הוא משוקע בתוך גוף, שהגוף בעצמו חשוך, וגם מקום שהוא מושם בו, האדם עצמו שכבר התחיל עם חיסרון, כי הוא בתוך הגוף, גם הוא שמים אותו במקום שגם הוא מוסיף לו עוד חיסרון, כי גם העולם כולו חומרי, והוא מחויב להתעסק בזה. ונמצא שבין מצד גופו של האדם, בין מצד עולמו ובין מצד עסקו, הוא טבוע בחומר ומשוקע בחושקו. ועמל גדול והשתדלות חזק יצטרך לו להתעלות אל מצב זך מזה. והוא מוכרח בטבעו בעניינים החומריים האלה. אמרנו אדם מוכרח להתעסק בעניינים החומריים, אבל פה אנחנו כן רואים שיש דרישה מן האדם. זה לא אתה אומר, טוב, אז מה אני אעשה? שמו אותי את הנשמה, כן? בתוך הגוף החשוך, ואת הרכב הזה שמו גם בתוך עולם שהוא חשוך, שמושך אותי עוד יותר לחיסרון, אז מה אני אעשה? אין מה לעשות, זה ככה זה העולם הזה. אומרים לא, יש פה דרושה. השתדלות, דרוש עמל גדול כדי להתעלות, אבל דורשים את זה ממך. אתה לא יכול להשלים עם המצב, להגיד ככה זה לא כוחות. אתה לא אומרים לך נכון, זה לא כוחות, יש יותר חיסרון, החיסרון פה הוא גדול, אבל דורשים ממך השתדלות להתעלות וכן לתקן, לזכך גם את העולם וגם את החומר. למה אנחנו אומרים כל הזמן שזה רק לכאורה, שהאדם נגד, העולם נגד האדם? כי עכשיו נראה שאם האדם כן מצליח על ידי המאמץ הגדול וההשתדלות לזכך, אז העולם דווקא מנוף יותר גדול ממה שהיה לפני. זה, עכשיו אנחנו עוברים לסעיף ד', הפעולות החומריות נעשות פעולות שלמות. ואולם, מעומק הצד חוכמתו התברך, היה לסדר את דברים באופן שאף ביות האדם שקוע בחומר בהכרח, כמו שכתבנו, יוכל מתוך החומר עצמו והעסק הגופני להשיג את השלמות וההתעלות אל הזוך ואל המעלה. ועד רבה, אז קודם כל יש אפשרות, זה מעומק הצד חוכמתו התברך, שלמרות שהתנאים ההתחלתיים הם לרעתו של הנשמה, לרעתה של הנשמה, ועל פי כן אפשר להשיג, ברמה מסוימת. ממשיך ועד רבה, לא רק שאפשר להשיג, השפלתו תהיה הגבהתו. זה שהוא התחיל מעולם שהוא בחיסרון, ועכשיו הוא צריך לעבוד יותר חזק, זה דווקא יהיה דבר שיוביל להגבהתו, ומשם יקנה עיקר וכבוד שאין כמור, ואותו הופך את החושך לאור ואת הצלמוות לנוג האזרח. למה זה מעלה יותר גדולה? כי הוא הופך חושך לאור וצלמוות לנוג האזרח. אם נחזור לעולם כפי שתיארנו אותו לפני חטא אדם הראשון, אמרנו אדם אין לו שום נטייה לרע, הרע הוא משהו חיצוני לו, ואמרנו אין סיבה, כמו שהבאנו מנפש החיים, מי שהיה בוחר ברע זה כמו אדם שבימינו היה בוחר לקפוץ לאש. אין שום היגיון, אין שום אבא אמינה, שום סברה שאדם יעשה כזה דבר. אז טוב, אז האדם עובד את השם, בוחר בטוב כי אין לו סיבה אחרת לבחור ברע, זה היה פשוט יותר והיה זוכה לשלמות הנצחית. יפה מאוד. אז זה רמה אחת. מה, למה פה אחרי הנפילה יש אולי מעלה? ורמזנו על זה גם שדיברנו שאולי זה גם מה שהביא את האדם לחתור בחטא שהוביל לקלקול האדם והעולם, לירידה, לחיסרון. כי אמרנו, אם ציירנו כזו מציאות שאין שום נטייה ללכת לרע, למה האדם חטא? למה האדם הראשון חטא? אוקיי, כן, יש בחינה שאני עובד השם במציאות אופטימלית, הכל טוב ויפה, רק עובד השם, או שהוא יודע שיש רע, ומתוך הרע הוא יכול לגלות את השם. לכן האדם קצת קרץ לשם. אז גם פה זה אותו עניין. עד רבה, אחרי השפלתו תהיה הגבלתו, אחרי שהוא נפל, מפה אפשר להיות במצב יותר גבוה. למה? כי הוא הופך את החושך לאור. אפשר להגיד, לפני חטא אדם הראשון, הוא היה באור. תמיד יש אור. עכשיו, האור הזה, אנחנו לא יודעים להעריך אותו, אם אין לנו חושך. היתרון של האור, הוא בא מתוך החושך. כשאדם יודע מה זה חושך, יודע מה זה צרות, ופתאום הוא יוצא לאור, יוצא לגאולה, אז הוא יודע להבין מה זה. אבל אם כל הזמן זה המצב שהוא נמצא בו, בסדר, לא רואה בזה איזה דבר שהוא גבוה יותר. אבל שהוא מצליח מתוך החושך להביא את האור, זה כבר מעלה שהיא יותר גבוהה. זה משהו שחורז, והרמח"ל עובר כל הזמן, זה מה שהוא מדבר על הייחוד, שגם הרע הוא בעצם, זה המטרה להביא לייחוד, להראות שגם הרע הוא בעצם טוב. אז גם פה, הנה החושך הזה, נכון, על ידי שמגלים מתוכו אור, אז גם הוא מתעלה להיות משהו שיש בו ערך, הוא לא סתם חושך, זה חושך שמתוכו מגלים משהו שהוא טוב.
וזה גם כן קצת קשור למצב של החמה והלבנה, שהחמה מאירה את הלבנה, זה גורם הלבנה, כאילו השמש גורמת של הירח גם יהיה אור, יש מובן. ושם ישראל גורמת שלכל הדברים במציאות יש משמעות, יש להם ערך, כי הם מגלים את יחוד השם.
כן, זה נכון שכל אחד שמצליח לזכך את עצמו ולהעיר יותר, אז ברור שזה לא רק אצלו, אלא זה בכל העולמות למעלה, וגם את כל העולם פה.
זה נועד לתת סיפוק לאדם? לשורה את הערך של האור?
זה מגלה את הגודל יותר. מה זה נועד לתת סיפוק לאדם? זה לא פרס תנחומים. נפלת, אז בסדר, לא נורא, בכל זאת מגלים את האור מן החושך. המעלה פה יותר גבוהה. זאת אומרת, מבחינה מסוימת, אמרנו, זה גם מה שקרץ לאדם. אתה יכול לעבוד את השם שהכל כל הזמן אור, בסדר, אז אתה לא יודע להעריך את האור הזה, אבל כמו אחרי שיש חושך ועכשיו אתה מצליח להעיר.
אז זה ייתן לי יותר סיפוק, זה שאני אראה את החושך ו...
נכון, זה ייתן לו יותר ערך, יותר הבנה באור, כן, נכון. זה ייתן לו יותר הבנה באור, זה יותר... כן, אנחנו נדע לעמוד על מהותו יותר טוב.
אבל יש בו ערך עצמי?
במה?
יש ערך עצמי בלהפוך את החושך לאור?
כן, זה הייחוד. זאת אומרת, אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא ברא את זה בשביל שנגלה, הרי אמרנו בהתחלה שהקדוש ברוך הוא ברא את הרע בשביל שיהיה איזון. זאת אומרת, גם הרע הזה הוא נברא לצורך טוב. נכון? צריך לעבוד את השם בעצר טוב ובעצר רע. זאת אומרת, גם הרע, כן, יש בו את העניין הזה, יש לו גם הוא תכלית. גם מלאך המוות עשה לשם שמיים. זה גמרא אומרת. אז כן, יש פה עניין שגם הם פועלים את פעולתם, והם מכריחים, והם נצרכים, והם טובים. והנה טוב מאוד, טוב מאוד, כן, טוב זה יצר טוב, טוב מאוד זה יצר רע. אבל כן, יש פה עניין שהוא טוב גם בעצמיותו. מה הטוב העצמי שלו? בסדר, שהוא גורם גם להבחנה. בסדר, זה גם עניינו. אז אמרנו, למרות שהייתה נפילה, ולמרות שעכשיו העולם במקום להיות רק להציג בפנינו, להציג איזשהו מאזן ניטרלי, בוא תבחר בין הטוב והרע. עכשיו העולם לכאורה הוא נגד האדם, הוא חיסרון לאדם, האדם שהוא שם בו, לא מספיק שהוא בגוף, שהוא חשוך, גם העולם מחשיך עליו עוד. לא בסדר, נכון שזה המצב, אבל אם אתה כן מצליח על ידי מאמץ גדול והשתדלות חזקה, כן, שהנשמה תאיר בעולם, אז האור הזה הוא אור שיש בו משהו יותר גבוה מהאור הקודם, כי עכשיו הוא בא מתוך החושך, עכשיו אנחנו מבינים יותר את הערך שלו, את המהות שלו. נמשיך. וזה, כי שם יתברך שמו גבולות וסדרים לאדם, בתשמי שישתמש מהעולם ובריאותיו, ובכוונה שיתכוון בהם אשר בישתמש מהם האדם, באותם הגבולות ובאותם הסדרים ובאותה הכוונה שציבה הבורא יתברך, יהיה אותו הפועל הגופני וחומרי עצמו פועל שלמות, ובו יתעצם באדם מציאות שלמות ומעלה רבה, יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו. איך אפשר להגיע לרמה הזאת שאמרנו, למרות שאנחנו עם כל כך הרבה חיסרון, אנחנו מצליחים שהנשמה תאיר? הקדוש ברוך הוא, ברך שמו, שם לנו גבולות. בהמשך כמובן שזה המצוות. יש גבולות וסדרים, הוא מביא פה שני עניינים. יש גבולות וסדרים שזה מה אסור ומה מותר. מותר לאכול מינים 1, 2, 3, אסור לאכול את המינים האלה. אלה שיש להם סימנים מותר, אלה שאין להם סימנים מותר. אם זאת אם מותר להתחתן, זאת אסור להתחתן. יש לנו גדרים, מה מותר ומה אסור. זה הרמה הפשוטה של המצוות. ולכן זה התשמי שישתמש מהעולם ובריאותיו. לא בהכל אתה יכול להשתמש איך שאתה רוצה. נותנים לך כבר הוראות. זה מותר וזה אסור. יפה. עכשיו גם במותר, אז זה מה שאמרנו, גבולות וסדרים לאדם בתשמי שישתמש מהעולם ובריאותיו. חוץ מזה, יש גם, ובכוונה שיתכוון בהם. זה עניין אחר כבר. גם בדברים שאמרנו מותר, גם בהם תעשה אותם על פי הכוונה הנכונה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכן, אמרנו, זה מותר לאכול, זה אסור לאכול, זה הרמה הבסיסית. עכשיו, גם מה שמותר לאכול, תאכל את זה בצורה נכונה, בצורה שהיא של מעלה. תאכל כדי שיהיה לך כוח, לעשות מעשים טובים, ללמוד תורה. מצוין, זה הכוונה. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, בסדר, אסור לאכול את המינים הטמאים, מותר את התיאורים, אני אוכל את התיאורים. אבל אוכל את זה באכילה גסה, אוכל את זה סתם אכילה חומרית. בסדר, אז בגבולות ובסדרים הוא עומד. אבל הכוונה, זה לאו דווקא הכוונה הראויה, ולכן זה לא מה שהביא אותו לזיכוך הזה של הגוף. למרות כל החסרון. בסדר, כי הוא רק לקח דבר אחד. אז שוב, זה מורכב פה משני דברים. גם המותר והאסור, וגם הכוונה הנכונה בתוך הדברים שעושים. אשר בהשתמש מהם האדם באותם הגבולות ובאותם הסדרים, דבר אחד, ובאותה הכוונה, דבר שני, שציבה הבורא יתברך, יהיה אותו הפועל הגופני וחומרי עצמו פועל שלמות. אז אותו מעשה של אכילה, של הדברים שמותר לאכול ואוכל אותם בכוונה הנכונה, אז זה פועל על הגוף להביא אותו לשלמות, ובו יתעצם באדם מציאות שלמות ומעלה רבה, יתעלה בו ממצבו השפל ויתרומם ממנו. שוב, כמו שאמרנו, אין לזה ביטוי בגוף. אנחנו לא מרגישים, אין לזה הרגשה שאומרים, אחרי שאכלנו בכוונה ראויה, דברים קשרים, אומרים, עכשיו מרגישים איך הגוף נתעלה, איך החושך הזה, כבר הוא פחות חושך, יש יותר אור. לא מרגישים את זה, אבל זה כך. זה משהו ממשיך. ואולם, שקיפה החוכמה העליונה על כל כללי החסרונות המוטבעים בעניינו של האדם, ועל כל ענייני המעלה והיקר האמיתי המצטרכים לו, להיות ראוי לשיהיה מתדבק בו יתברך ונהנה בטובו. וכנגד כל זה, סידר לו סדרים והגביל לו גבולות, אשר בשומרו אותם, התעצם בו כל מה שצריך מן המעלה האמיתית שזכרנו, משולל מניינו, כל מה שהוא הרחקה מן הדבקות העליון. לכן עכשיו, קדוש ברוך הוא, על פי הסתכלות מה החסרונות ואיזה מעלות אפשר להגיע, מה הדבקות שאפשר להגיע, על פי זה אמר, אז צריך לצוות, 1, 2, 3, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, למה בדיוק? אנחנו לא יודעים. אבל כל המצוות, הם נועדו לסגור את הכל. את כל העניינים שהם מסירים את החסרונות, וכל העניינים שיכולים להביא לידי דבקות. זה המצוות. כן.
ולמה הסדר
הלכאורה
צריך את המצוות, את התקנות של חכמים? כאילו לפי זה
חוב
שלם,
לא
צריך יותר מזה.
אז שוב, אז יש שני תשובות לזה. קודם כל חכמים הרבה פעמים תקנות שלהם, הם כהמשך לכוונה בעצם של המצוות של התורה. ברור שקדוש ברוך הוא ציווה כך וכך, ציווה לשמור את השבת, בסדר? אז הבינו מה הייתה הכוונה בציווי הזה. מה הטעם לשמור את השבת? זה לא סתם שיהיה יום חופש, אלא כדי עסקו בו בתורה. אז לא תמיד הכוונה הזאת, התכלית של המצווה, השתלשלה כמו שצריך. קיימו אותה, כן, אפשר להגיד, קיימו אותה בגבולות ובסדרים. לא עושה מה שעשו מלאכות, אסור, אז אני לא עושה. בסדר, אבל לפעמים יש לנו פספוס בכוונה. ואז חכמים באים, תקנים תקנות, כדי שהכוונה תבוא לידי ביטוי בצורה הנכונה. בסדר, אז גם אסרו מסחר. טוב, עכשיו גם לסדר את החנות אסור לי, אז מה יש נשאר לי לעשות? טוב, זה נשאר ללמד תורה. לפעמים גם זה לא היה מספיק, אז צריך לבוא ויותר ולצוות, להגיד, תראה, צריך ללמוד תורה, כך וכך שעות. בסדר, שוב, אז תקנות של חכמים, הם לפעמים באים כדי לסדר אותך בכוונה. אתה עושה את המעשים, נכון, אבל אתה מפספס מה הכוונה שצריך לעשות במעשים. בסדר? אז זה דבר אחד. דבר שני, בסדר, גם חכמים, גם הם רואים, אומרים, הרי סוף כל סוף המצוות הם להביא את האדם לדבקות ולהסיר אותו מהחסרונות, זה בסדר הפוך, להסיר אותו מהחסרונות, להביא אותו לדבקות, אם הם רואים שיש עניין, שאם נגזור עליו, זה יוביל גם למטרה הזאת, אז גם הם מתקנים תקנה, גם הם גוזרים גזרה, סוף כל סוף כדי להביא את האדם לאותה נקודה. בסדר? אז זה שני עניינים למה צריך גם את המצוות של חכמים. פה התלבט איך לקרוא את זה, באמת, את המשפט, כי הוא מביא בהתחלה שהשקיפה החוכמה עליונה על כל כללי החסרונות, בסדר? ואחרי זה יש לנו כל ענייני המעלה, ואז להיות ראוי לשיהיה מתדבק בו יתברך ונהנה מטובו. זאת אומרת, אז אפשר לקרוא את זה ככה. אולם השקיפה החוכמה עליונה על כל כללי החסרונות המוטבעים בעניינו של האדם, יש חסרונות. מנגד, יש גם על כל ענייני המעלה והיקר האמיתי המצטרכים לו, להיות ראוי שיהיה מתדבק בו יתברך ונהנה בטובו. שעל ידי מה נהנים ומתדבקים בו יתברך בטובו? על ידי ענייני המעלה והיקר. בסדר? אבל לא ענייני החסרונות. או שאפשר לקרוא את הכל כמשפט אחד, להגיד שהקדוש ברוך הוא ישקיף על כל החסרונות ועל כל ענייני המעלה, שעל ידם ראוי לבוא ולהיות מתדבק ונהנה בטובו, על ידי החסרונות ועל ידי המעלות, שניהם ביחד. בסדר, ברור ההבדל, נראה לי שהקריאה הנכונה היא שקוראים הכל ביחד. רגע, לי, פה אין גם נקודה, הכל פסיקים, אבל לא יודע איך זה אצלכם. אבל נראה לי, כי כמו שאמרנו, אם גם החיסרון הוא יכול להיות כלי שדווקא מעלה הלאה וגורם יותר לדבקות באשם, אז כן, אז זה נכון שגם על ידי החסרונות המוטבעים בעניינו של האדם, ראוי להיות מדבק בו יתברך ונהנה בטובו. גם על ידם, אם עושים אותם בצורה נכונה, נשמרים בהם בצורה נכונה, גם הם מעלים את האדם ומביאים אותו לדבקות. אמרנו זה גם מסתדר עם הגישה של הרמח"ל, שהרע צריך להפוך לטוב, שזה עניין האיחוד. אז הוא כנגד כל זה, סידר לו סדרים והקביל ללא גבולות. אמרנו זה, היסוד, ההשקפה הזאת של הקדוש ברוך הוא, של החוכמה העליונה, לחסרונות והמעלות, זה היסוד למצוות. למה דווקא מצוות אלו ואלו? כי הקדוש ברוך הוא השקיף וראה בחוכמתו העליונה שככה וככה צריך כדי שאדם יוכל להגיע לדבקות, ולכן הוא ציווה דווקא על הדברים האלו. ואם אדם עושה אותם ועושה אותם בכוונה נכונה, אמרנו יכול להגיע לדבקות, יכול לזכך את הגוף. ואילו לא הייתה הגזרה גזורה שימות כמו שכתבנו לאל בעקבות חטא אדם הראשון, על ידי המעשים האלה הייתה הנשמה מתחזקת וחושף הגוף, וחושך הגוף מתחלש, באופן שהיה מזדקך על ידה זיכוך גמור. מתעלים שניהם על הדבקות בו התברך, אל הדבקות בו התברך, ולפי שהגזרה גזורה, אין הדבר נעשה בפעם אחת. אז אמרנו, יש גזרה על הגוף, הגוף צריך לעבור פירוק ובנייה מחדש, ולכן אי אפשר שזה יקרה בפעם אחת. אבל אם לא היה את הגזרה הזאת, אז אדם למרות שהוא במצב בגוף שמחשיך הנשמה, שהגוף מחשיך עליה והעולם מוסיף לה עוד חיסרון, עוד חושך, היה יכול להגיע כמובן להתאזן, להגיע לאפס, שעכשיו כבר אין החשכה עליו, עכשיו יש מצב מוזן, ולקחת את הגוף גם הלאה לכיוון של דבקות. מצוין. אלא מה? שכפי שלמדנו יש גזרה שזה לא יכול להיות בפעם אחת, ולכן חייב שיהיה את הפירוד, אבל עדיין אדם, הנשמה יכולה להעיר. שוב, בלי ביטוי של זה בפועל. אך על כל פנים מתחזקת הנשמה בעצמה. בעצמה, היא עצמה מתחזקת. אתה צודק, העולם נשאר אותו עולם חשוך, הגוף נשאר גוף חשוך, אבל הנשמה כן מצליחה להעיר יותר, והגוף מזדכך בכוח, אף על פי שאינו נעשה בפועל. אז אין לזה בפועל שום ביטוי, אבל בכוח יש את ההזדקחות של הגוף. מה זה מועילי? וקונה אדם מצב שלמות בכוח שיצא אחר כך לפועל בזמן הראוי לו. אחרי שהגוף יעבור את הפירוק ויבנה מחדש בלי עכשיו חטא אדם הראשון, הגוף הזה עכשיו ראוי כן להוות גוף לנשמה בלי להילחם בה, בלי להחשיך אותה, עכשיו על פי מה הוא מקבל, על פי מה הוא מזוכח, על פי מה שהיה לו בכוח בעולם הזה שהנשמה לא הצליחה להביא לידי ביטוי בפועל, יבוא לידי ביטוי בפועל אחרי בתחיית המתים בעולם הבא. הלאה, סדרים והגבולות שהשתמש בהם האדם בעולם. אך הסדרים והגבולות האלה, הנה הם כלל המצוות, כמו שכבר ניחשנו, העשין והלווין, אשר כל אחת מהן מכוונת אל תכלית הקנות באדם והעצים בו אחת ממדרגות המעלה האמיתית שזכרנו, והסרת אחד מענייני החושך והחסרונות על ידי פועל המצווה תעשה ההיא, או המניעה מן הלא תעשה. אז יש לנו את המצוות שהן מקנות לאדם להידבק בטוב או לסור מן הרע. ואולם פרט המצוות כולם, וכן פרטי כל מצווה ומצווה, הנה הם מיוסדים על אמיתת מציאותו ועניינו של האדם בכל בחינותיו. ואמיתת ענייני השלמות המצטרכים כל דבר בתנאיו וגבוליו מה שצריך להשלמתו. ועד אם אדם מקיים כל מצוות תעשה, מקיים, שומר כל מצוות לא תעשה, מצוין, הוא בדרך לדבקות באשם. על פנם, בסדר? כי כל דבר מתוקן. אמרנו, אם הרי הקדוש ברוך הוא נתן את המצוות האלה, כי הוא אמר, זה מה שצריך כדי להשתלם, מצוין, אם הוא שומר את הכל, אז הוא משתלם, גם אם הוא לא מרגיש את זה, הוא משתלם בכוח, ובעולם הבא גם בפועל. ואומנם החוכמה העליונה שיודעת כל זה לאמיתו, ויודעת כל ענייני הברואים כולם, ושימושיהם כמו שברעתם באמת, השקיפה על הכל, וכללה כל המצטרך במצוות שציוונו בתורתו, כמו שכתוב, היציבנו השם לעשות את כל החוקים, לטוב לנו, ושיהיה לנו טוב. זה תכלית המצוות. טוב, זה כמובן קצת צמצם את התורה. התורה שקדמה לעולם ושהקדוש ברוך הוא משתעשע בה, כל עניינה פה מה יוצא? רק בשביל לשמור עליך, אתה אחרי החטא, עולם חשוך, גוף חשוך, בסדר, אז צריך פה איזה שהם מערכת חוקים כדי שהנשמה כן תצליח להעיר משהו שתקבל בפועל רק בעולם הבא. זה עניינה של התורה, זה עניינה של המצוות. נכון? ככה יוצא. שזה נכון, יש בחינה כזאת בתורה. מי שדיבר על זה ככה במדויק, זה הנציב, יש לו בהקדמה לעמק שאלה, על השאילתות, יש לו את העמק שאלה, אז יש לו בהקדמה שם, אז הוא כותב שבאמת יש שני עניינים על פי הרמב"ן, בפירוש של התורה, אומר יש שני עניינים בתורה. באמת יש את התורה בבחינה שקדמה לעולם, ששם הקדוש ברוך הוא משתעשע, כן, וזה הסתכל בתורה וברא אלמה. זה עניין אחד. ויש עניין נוסף בתורה, שזה המצוות לעניין ההשגחה. זאת אומרת, צריך להשגיח, צריך מערכת חוקים כדי שאדם יצליח להשתלם. בסדר, אז גם המצוות זה בחינה אחרת בהן. אז יש לנו באמת שני פנים. אז פה שהרמח"ל מציג, הוא מציג לנו את הצד השני שהזכרנו, שהוא בא להגן על האדם שיוכל לבוא לידי שלמות. זה לא החידוש פה של הרמח"ל, כן, כבר נראה שזה בגמרא המפורש, אנחנו מכירים מה שחכמים אומרים, שיש לנו תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג האיברים שלנו, נכון, מחלקים אפילו שזה רמח מצוות עשה, נכון, שעשה לא תעשה, שזה כנגד הגידים, חילוק שהוא מוכר. אז גם פה אנחנו רואים כל מצווה יש לה את האיבר שלה שהיא מתקנת אותו, וזה הכל טוב ויפה. לכן אם אדם שומר את כל המצוות, נשמר מכל הלא תעשה, אז הוא משתלם, נשמתו משתלמת, ולמרות שהגוף חשוך והעולם חשוך, אדרבה זה רק מוסיף לו אחרי זה. אז אדם עושה מצווה, האיבר שכנגד מתקדש, מתעלה, יפה, נשמר מלא תעשה, הגיד הזה מתקדש, מזדקך, מתעלה, וזה בעצם מה שאמרו, שעשה אותם אדם וחי בהם. וככה מסביר נפש החיים. מה זה וחי בהם? עכשיו האיבר הזה חי. אם האיבר הזה עושים את המצווה שכנגדו, כנגד כל איבר יש מצווה, עשה אותה כמו שצריך, בכוונה הנכונה, אז האיבר הזה עכשיו הוא חי. יש לו חיים אמיתיים, כי עכשיו הוא יזדקך. איפה זה בגמרא? בגמרא פה גם מציגה את המצוות מול התורה. אנחנו נראה שבסעיף ת' גם ברמח"ל הוא מבין שזה המצוות, אבל התורה זה משהו שהוא הרבה יותר עליון. למה? לפני שנראה את הגמרא, אמרנו אם כל איבר הוא כנגד מצווה, כל מצווה יש לה איבר שכנגדה, אז בסדר, התורה מה כתוב עליה? לאכול בשרו מרפא. אז אדם שומר תורה, מצוין, לומד, בתלמוד תורה, לא שומר את התורה, הוא לומד תורה, אז לאכול בשרו מרפא. לא כמו המצווה שהיא ספציפית על איבר, כל מצווה יש כנגדה איבר, התורה היא כנגד כל הגוף. כן אומרים, חש בראשו, עסוק בתורה. חש בגרונו, גם יעסוק בתורה. ובני מאב, גם יעסוק בתורה. בסדר, כי יש בחינה שבאמת לכל איבר, יש את המצווה הספציפית שמכוונת כנגדו. אבל העסק של התורה, לתלמוד תורה, זה מעל זה. לכן גם אמרו, אדם רואה יסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. מה זה יפשפש במעשיו? תסתכל, אם הוא יודע, כואבת לו העין, כואב לו האף, כואב לו אוזן, לא משנה, איבר ספציפי, יגיד, יש עניין לאיבר, נכון? יש גם מצוות שעושים באיבר, אנחנו רואים ספר חרדים, אומר, מצוות עושה שם באף, מצוות עושה שם בפה. יכול לפתוח שם, לראות מה יש בפה שצריך לעשות, מה יש בפה שצריך לא לעשות, לראות, אולי יש איזה סעיף שהוא באמת חלש בו, ואולי על זה באו לו איסורים בפה, ויתקן מה שתקן, מצוין. לכן אמרו, יפשפש במעשיו. לא מצא, פשפש ולא מצא, מה אמרו? יצא בביטול תורה. כי שוב, אז בהתחלה נכון יש לנו את האחד על אחד, אבל בסוף מגיעים לתורה שהיא למעלה מזה, זה אמרנו גם הרמח"ל נראה את זה בסעיף ת', זאת אומרת זה לא חידוש, זה פה מובא בגמרא בסוטה בדף כ"א, גם העניין הזה שהעולם הוא חשוך, גם פה נותנים משל, משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה, העולם הזה אישון לילה ואפלה, הוא מתיירא מן הקוצים, מן הפחתים ומן הברקנים, מחיירה ומן הליסטין, ואינו יודע בעצם דרך מהלך. אז כן, הוא שמו אותו בתוך עולם כזה חשוך, ויש קוצים, יש כל מיני דברים שהם נגדו, נזדמנה לו אבוקה של אור, ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים, ועדיין מתיירא מחיה רע ומן הליסטים, ולא יודע באיזה דרך מהלך. אז גם פה אבוקה של אור, מה זה האור? זה הנר מצווה, נכון? בתורה האור. אז יש לו איזה מצווה, בסדר, אז הנה זה מאיר עכשיו קצת. אז הוא ניצל ממה שכנגד. טוב, אז הוא ניצל מן הברקנים, אבל עדיין הוא מפחד מהחיה רעה, כי המצווה שהוא עושה היא מועילה לעבר מסוים, לעניין מסוים, אבל לעניין אחר פחות, ולכן הוא עדיין מתערם מהדבר השני. אלא מה? כיוון שעלה עמוד השחר, ניצל מחיה רעה ומן הליסטין, ועדיין אינו יודע בזה דרך מהלך. הגיע לפרשת דרכים, ניצל מכולם. טוב, אז יש לנו, שוב פה רואים את המצוות שהם כנגד דברים שהם יותר פרטיים, אבל התורה היא למעלה מזה. נמשיך. שורש העבודה. בסדר? שאלות? בסדר. והנה שורש כל עניין העבודה הוא, היות האדם פונה תמיד לבורו, והוא שידע ויבין שהוא לא נברא אלא להיות מתדבק בבורו, ולא שם בזה העולם אלא להיות כובש את יצרו, משעבד עצמו לבורו בכוח השכל, הפך תאוות החומר ונטייתו. ויהיה מנהיג את כל פעולותיו להשגת התכלית הזה, ולא ייתם ממנו. למה צריך לחזור על זה עוד ועוד ועוד? כי אמרנו, אין לזה ביטוי ממשי בפועל. אם אדם היה מרגיש את ההערה, את המילוי הזה, במצווה שהוא עושה בכוונה נכונה, אז היה מדרבן אותו, אבל פה צריך חיזוק מתמיד. אוקיי, עשיתי כבר 30 שנה, 40 שנה, אדם אומר, הנה אני מחזיר. כן, אבל הוא צריך כל יום מחדש להיאבק, כי הוא עדיין מרגיש שהכל חשוך עליו. הוא אומר, אני עובד כבר כל כך הרבה זמן, זה לא שאני מרגיש פה איזה הערה יותר גדולה. לכן כל יום, כל יום, כל יום הוא צריך לשוב להאמין, שכן, אני היום אעבוד כמו שצריך, עשית מצוות בכוונה נכונה, והנשמה שלי תאיר עוד ועוד ועוד. לכן צריך שאדם, זה יהיה במוחו, בתודעה, שזה עניינו, להידבק בבורו על ידי קיום המצוות, ובכוונה הנכונה. מה העבודה? חלקי עבודה, זין, אך ההנהגה הזאת מתחלקת לשני חלקים. האחד הוא במה שיעשה מפני שצווה בו, והשני במה שיעשה מפני שהוא מוכרח בו וצריך. פירוש, האחד הוא כלל מעשה המצוות, ציוו אותך לעשות כך וכך, אתה עושה כך וכך. והשני, כלל מה שאדם משתמש מן העולם לצורכו. האדם אוכל, לא רק כי ציוו אותו לאכול קורבן פסח, לא אוכל כי הוא צריך לאכול, אז הוא משתמש מן העולם לצורכו. גם בזה יש לו עבודה. במעשה המצוות, מעשה המצוות, הנה תכלית בו לאדם שיעשה הוא מבואר. אמרנו מה העניין, שהוא לקיים מצוות בורו ולעשות חפצו. והנה הוא מקיים חפצו יתברך בזה, ושני דרכים נמשכים זה מזה, שתלויים זה בזה. והיינו, כי הוא מקיים חפצו במה שציווה הוא שיעשה המעשה ההוא והוא עושה הוא, זה דבר ראשון. אמרו לך לעשות, אתה עושה. מצוין, קיימת את דבר השם, זה כבר מקיים את חפצו של השם. ושנית, כי הנה במעשה ההוא, הנה הוא משתלם באחת ממדרגות השלמות, שהיא תולדת המצווה ההיא, וכמו שכתבנו. והנה מתקיים חפצו את ברך, שהוא חפץ שיהיה אדם משתלם, מגיע לענות בטובו, התברך, כמו תכלית הטוב להטיב, לכן הוא ברא את האדם, לכן ברא את העולם, כדי שיהיה לו טוב. מצוין, אתה מקיים את המצווה, אז גם עשית מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, חוץ מזה, אתה משתלם בעצמך, ואתה תזכה לטוב, שזה גם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז עשית את חפצו של הקדוש ברוך הוא, גם בציווי הספציפי שתעשה את המצווה הזאת, וגם שעשית את חפצו של השם הכללי יותר, אפשר להגיד, שיהיה לך טוב. בסדר? אז זה משתי הבחינות. אכן, מה שאדם משתמש מן העולם לצורכו, אז זה מצוות המצוות. מצד מה שאדם משתמש מן העולם לצורכו, הנה צריך תחילה שיהיה מוגבל בגבול רצונו יתברך. גם אמרנו אכילה, דוגמה, אז מה מותר ומה עשו? דיינו שלא יהיה בו דבר ממה שמנעו ועשרו אל יתברך. ושלא יהיה, אלא הראוי לבריאות הגוף וקיום חיותו על הצד היותר טוב. ולא כפי נטיית החומר ותשוקתו למותרות. אז גם פה, נכון? זה מותר לאכול, תאכל את זה בצורה הנכונה, לא בהפרזה, דברים שהם יותר בריאים, כדי, הרי כי אם בסוף כל סוף הגוף הוא משכן לנשמה, כדי שהיא תוכל פה לעבוד ולהזדקח להעיר יותר, אז צריך שהגוף יהיה בצורה, כן? נפש בריאה וגוף בריא. זאת אומרת, הגוף בריא, אז ממילא הנשמה יכולה להופיע בצורה טובה יותר, יכולה לפעול פעולות יותר. אדם שהוא כבד, שהוא קודם כל יכול להביא לידי חולי, אז אדם שהוא חולה, שהוא כבד, יותר קשה לו לפעול ולעשות, ממילא הנשמה יותר קשה לה להזדקך ולהעיר יותר. ויהיה הכוונה בו להיות הגוף מוכן ומזומן לשתשתמש ממנו הנשמה לצורך עבודת בורו, שלא תימצא לעיכוב בהיעדר הכנתו וחולשתו. וכשיהיה אדם משתמש מן העולם על הדרך הזה, הנה ימצא התשמיש ההוא בעצמו פועל השלמות כמו שכתבנו. כי הוא משתמש בזה על פי הגדרים ועל פי הכוונה הנכונה, שהוא יהיה משכן לנשמה שתוכל לעבוד את השם. ויקנה בו מעלה אמיתית, כמו שיקנה במעשה כל המצוות כולן. כי גם זה מצווה עלינו, לשמור את גופנו בהכנה, כן, זה כמו כל מצווה. כי גם זה מצווה עלינו, לשמור את גופנו בהכנה הגונה, ושיוכל לעבוד בו, בגוף, את בורנו. ונשתמש מהעולם לכוונה זו, ולתכלית זה, כפי המצטרך לנו. ונמצאנו, אנחנו מתעלים במעשה הזה, והעולם עצמו מתעלה בזה. בהיות עוזר לאדם, ושיעבוד את בורו. אז אדם שפועל כך, כמו שאמרנו בהתחלה, אז הוא מתקן גם את עצמו, גם הוא מתעלה, גם הוא משתלם. חוץ מזה, גם העולם עצמו משתלם. תראה, כי הנה, עכשיו מה העולם? במקום להיות סתם מקום חשוך, הוא פתאום הופך לדבר משמעותי. הוא עוזר, למה אתה אומר חשוך? הנה, על זה שאני הוצאתי תפוחים, אומר העץ, האדם הזה אכל, היה לו כוח אחרי זה לעבוד את בורו. אתה אומר, חשוב? אז גם בי יש עניין, גם אני שלם יותר, בהיותי עוזר לאדם לעבוד את השם. זאת אומרת, יש ביטוי שהמצוות, כן, במדרש, שהביטוי על פי פסוק במשלי, כי לוויתכן הם לראשיך. אז רואים פה שהמושג דווקא לקחו משל של תכשיט. כלומר, יש גוף, נכון, אבל המצוות, מה הם עושים לגוף? לא קודשים אותו. כשאדם שם תכשיט על הגוף, מה הוא עושה לגוף? מייפה אותו. אז גם פה המצוות, לוויית חנם לראשיך, וענקים לגרגרות, יש, זה כמו תכשיטים. גם פה המצוות באים לא להילחם בגוף, אלא לזכך אותו, להעיר אותו. ואמרנו בפרקים הקודמים, שבסופו של דבר זה השפעה הדדית, על ידי שהגוף יזדקך יותר, אז הנשמה יכולה להעיר אחרי זה עוד יותר, ואז הגוף מזכך עוד יותר, וכו' וכו', וככה אנחנו מגיעים לעילוי אחרי עילוי.
אז אולי אפשר לבין מקום מצב של מעבר בין נשמה לגוף, למצב של סינתזה בין נשמה לגוף, לא?
בעולם הזה? לא.
אז זאת הכוונה, זאת אומרת, לא... היית אומר שמצד העולם הזה נכון, החומר הוא יותר שולט ב... זה גם כן מה שרמח"ל אומר, אבל מצד הכוונה שלנו זה צריך להיות דווקא שהנשמה יתנהג את הגוף לתשמיש הנכון. במצב של סינתזה, זאת אומרת, אנחנו כן נותנים מקום לגוף, רק שהוא יתנהג בדרך הנכונה כך שיתגלה אור של הדברים.
כן, טוב, לא יודע אם זה בגלל הנשמה,
זה בגלל... אם הנשמה שולטת על הגוף.
זהו, הנשמה פה, זה פחות הנשמה, זה יותר הציווי. כי יש ציווי מצוות, זה נועד ליצור שהנשמה תוכל להשפיע על הגוף. אבל הם כן חיים בסוג של איזשהו מאבק, זה פה, זה משהו כזה לפני גם, שבמלחמה, כן, זה הלשון שלו, שיש מלחמה בין הגוף לנשמה, אחרי חטא אדם הראשון. אחרי זה, בעולם הבא, כשהגוף ייפרד ויתוקן, אז נכון, אז הם מפרים אחד את השני. בסדר, אבל פה, זה כאילו, זה אפשר לצייר פה ציור שהוא קצת אפרורי, כן? שכאילו, הנשמה, גוף חשוך, עולם חשוך, כמה שהיא עובדת, בסוף הכל נשאר עדיין חשוך, אז מה, בסדר, אבל כן אומר, כן יש פה התעלות, לכן חשוב תמיד שזה יהיה בראש, שזה יהיה בתודעה, שזו עבודה של האדם. בסדר, חוץ מזה, אז זה אמצעי ראשון. שיש לנו להתקרב, זה על ידי המצוות, נראה בהמשך, שיש לנו גם את העירה, אהבה, תורה, אמונה, דברים אחרים שגם הם אמצעים לקרבה, להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל פה ראינו יותר את העניין של העבודה, עבודת המצוות, שהיא נועדה לתת לאדם את המערכת, שאם הוא שומר תורה ומצוות, זה נותן לו את האיזון הנכון שהנשמה תוכל לעצמה. אמנם זה רק לעצמה, להעיר ולגוף רק בכוח. בפועל, אחרי התחייה, נראה ששוב שיש שוני בין מצוות לבין תורה. שזה אחרי העירה והאהבה בסעיף ת'. נקים ובוכר.